עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. אי אפשר לא להחמיא לחבר'ה מילוד שהוכיחו שלא צריך לשרת בצהל, לא צריך להתנדב לקרבי, לא צריך להגיע לסיירת מטכ"ל או לשייטת, כדי להפגין כושר מבצעי גבוה, יכולת שרידות מפתיעה, יצירתיות, נועזות, חתירה למגע, ובעיקר חוצפה ואומץ לב כשרוצים להשיג מטרה מבצעית כלשהי. הם מצפצפים על המשטרה, הם מארגנים רכב הסחה שעושה חרקות על כביש 6, למרות 3 ניידות ליווי, הם מושכים את הניידות בעקבות החרקות ואת רבז רכב נוסף, מגיע ומבצע את המשימה. הם היו צלשים בעולם משפחות הפשע, זה אות הגבורה, או לפחות העוז. ואחרי שגמרנו עם הסתירה והציניות, הגיע הזמן להודות. בישראל אין שלטון חוק, אין משילות, אין הרתעה. מראש הממשלה ועד אחרון העבריינים בלוד, אף אחד לא רואה ממטר את מערכת האכיפה. איש הישר בעיניו יעשה. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כבר התרגלנו לזה שהוויכוח על הקורונה, סגר, לא סגר, מי השם, חוצה את הכנסת לקואליציה ואופוזיציה. בסדר, הגיוני, עוד מעט בחירות. אחר כך התרגלנו גם שכחול לבן מתנהגת כמו אופוזיציה, מאשרת החלטות ממשלה בלילה ותוקפת אותן בבוקר. מעכשיו נצטרך להתרגל שגם בתוך הליכוד, משרד החינוך נגד משרד הבריאות, וגלנט תוקף ישירות את הפרופסורים המומחים באפידמיולוגיה של משרד הבריאות וקורא להם בלשון חיבה פקידים. הממשלה החליטה לא לפתוח כיתות ה' עד י', בסדר. גלנט היה נגד, בסדר, אבל למחרת החלטת הממשלה הוא מתדרך נגדה. כשוועדת החינוך החליטה לא לאשר את תקנות הקורונה, הוא בטח שמח, לא בגלל הקורונה, כמו בגלל זה שיצא מנצח מול אדלשטיין והפקידים. אחרי שעה הוא הבין שיותר מחצי בתי הספר נמצאים בערים אדומות, והתחיל לגמגם שנצטרך לחכות ולראות את הרשימות. האיש חסר אחריות ופופוליסט. בסדר, זה האיש. אבל לאן נעלם ראש הממשלה? שיבקש ממנו להגיש התפטרות תוך 24 שעות אם הוא פועל נגד החלטות הממשלה. זה לא הגיוני?
לא אתן לך לפגוע ביואב גלנט.
לא, אני יודע, אני יודע. בסדר. אנחנו... תבטלו את כל האייטמים, עכשיו אנחנו נתווכח עליו.
על גופתי המתה. אוקיי. טוב, תקשיב, אמרתי לכם, כמו שאומרים, אבל בסדר, נו, מצד שני, למה שבעיר ירוקה חינוך ישבת? תסביר לי אתה.
כי אני חושב שהמושג ערים ירוקות הוא מושג שאנחנו חיים בו בדילי, בעיכוב של בערך בין 7 ל-10 ימים. משרד הבריאות פרסם רק היום את רשימת הערים האדומות שבבת אחת הפכה 51% מהערים בארץ או מהיישובים בארץ לאדומים, ולכן מחר אסור יהיה לקיים בהם לימודים. נדמה לי שבכפר אדומים כרגע נחשב יישוב צהוב, אבל אני רואה שכל יום בבית אחר יש פה חולה, אני מקבל את הדיווחים, כלומר אנחנו בפועל צריכים להיות יישוב אדום ובית הספר היה צריך להיות סגור.
ובכלל כל יישוב היה צריך לפנות.
יש פער בדיווחים בלוחות זמנים.
טוב, הבנתי, הבנתי, פער, בסדר, למה כל הנאום? תגיד פער.
פער.
פער. טוב, זהו, מה אני אגיד לך? עורך ומפיק אסף נבוא, אחרי השידור איציק אהרון, שאלתי עכשיו, קודם כל, אתמול היינו משאל ששרף את הרשת, אז בוא, צריך להתפאר בזה. אנחנו שאלנו על את מי צריך גדעון סער. אם הייתם גדעון סער, את מי מהליכוד הייתם רוצים להביא לרשימה החדשה? בוא נאמר שאחרון סיים חברנו יובל שטייניץ עם 17%, אחד לפניו סיים דיכטר עם 19%, במקום השני המכובד יולי אדלשטיין עם 22%, ומוביל כמובן את הטבלה בגין. לא כתבתי האב או הבן, אבל בגין.
לא, לא חשוב, בגין.
כל בגין שהוא. איזה בגין שיבוא קודם? 42%. 5,242 משתתפים ומשתתפות השתתפו במשאל הזה. היום ניסיתי, בוא נאמר, לנצל את המומנטום, ושאלתי, במקום בני גנץ הייתי, 1. ממשיך הלאה בכל הכוח, 2. מקפל וסוגר את כחול לבן, 3. נותן לאשכנזי להוביל, 4. תהיה אתה בני גנץ.
אוקיי.
זה היה בשבילך. ידעתי שתצחק. זהו. בסדר, אז בוא, יש לנו פה תוכנית, חבל על הזמן. אז נסדר את הנושא, את הפינה הזו של על מה לא נדבר היום.
כן, המשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר החליט לא לקנוס את השופט מלצר על חתונה בניגוד להגבלות הקורונה, בנימוק שהעבריין הוא בא לעולם, לא להאמין.
בעל חנות שכועס על הסגר אמר ברדיו שמחר הוא הולך לשרוף מכוניות, המראיינים הבטיחו לו לעקוב, לא עדיף לצלצל למשטרה?
גורמים בבית היהודי אומרים שהשר, הרב והטייס רפי פרץ מתכוון לפרוש מרשות הבית היהודי, מלשכתו הכחישו וגם הוסיפו שזה לא נכון שהוא לא קיים.
מפלגה תיאורטית עם חולדאי ושלח וניסנקון ופרץ זוכה לשבעה מנדטים בסקר 12 אתמול. היי, מה עם יצחק בן אהרון?
נסראללה מתנצל שגם כמה מערביי ישראל נהרגו בלבנון השנייה ואומר ערביי ישראל איתנו. לאור התפרקות המשותפת נסראללה יכול להיות שחקן חיזוק חשוב.
בן 75 בבית שאנס שסבל מספיקת לב מת שעתיים אחרי החיסון, משרד הבריאות הקים ועדת בדיקה.
המורים הודיעו שישבטו אם לא יחוסנו מיד, שכוח, אולי ככה, יהיה סגר אמיתי.
שר המדע יזהר שי בטוח שהוכנס לבידוד כי הוא מתנגד לעמדת משרד הבריאות. מזימת המאה תוצרת גרוטו.
אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שלא הספקתי להגיד. מת פרופסור משה ברבר, הגיאוגרף חתן פרס ישראל בן 101. הוא היה מסרטט האטלסים המיתולוגי של ישראל. אני למדתי מהאטלסים שלו.
גם אני. כולנו לדעתי, זה שם המאה ואחת, לא ידעתי.
כן, מת היום.
לא מקורונה אבל.
לא.
או שאתה לא יודע.
לא יודע, אמרו נפטר.
טוב, אנחנו פותחים את התוכנית כאמירה מערכתית עם הטירוף של המלחמה בלוד, ואומרים שלום בהתחלה לכתב הפלילים במשטרה של ויינט, אלי סניור, כדי שתעשה לנו סדר מי נגד מי ומה קרה. שלום אלי.
ערב טוב.
ערב טוב. גם לי יהיה קשה לעשות סדר במה שהתרחש היום בבוקר, החל מהשעה 5:30 בבוקר בלוד, ואפשר לומר עד השעות האלה, אבל בהחלט אירוע מתגלגל מטורף, שאפילו בסרטים קשה לעשות אותו.
עכשיו, זה באמת משהו מרתק, כי הרצח הראשון היה ממש מוקדם בבוקר, אז לא היה לחבר'ה מהצד השני זמן לתכנן, זה לא איזה תכנון, יושבים שבועיים, מתכננים, תבוא מכאן, תבוא מכאן, זה ממש תוך כדי תנועה.
יש תוכניות מגירה.
בוא נעשה סדר באירועים, נכון, ב5:30 בבוקר, הרצח הראשון, רצח ממערב, רחוב אנלם קלר בלוד, אדם כבן 60, שיוצא לתפילה, חוזר, נורא ממערב, ונרצח, הוא בן משפחת אז ברגה, בלוד יש סכסוך כך במשטרה, אני במשפחת אז ברגה, לצהלוק, כך אומר היום גם מפקד המחוז, שאותה משפחה גם יוצאת בתקופה האחרונה מלוד, והחלק האחרון של המשפחה ביקש גם כן, לאחר הרצח, בגלל שהנושא היה חם, לצאת.
רגע, שנייה, איזה משפחה בתהליך יציאה, סעלוק?
כן, כך אוקיי. אמרו במשטרה, ואז לאחר הרצח, כשמבינים שהשטח חם, גם המשטרה, גם חלק מהמשפחה מבקשים לצאת מלוד ולכיוון כפר קסם, וזוכים לשיירת הבטחה. אין דרך אחרת לספר את זה. אותה שיירה נוסעת בכביש 6, ולשם מגיעים המתנגשים, עושים תרגיל למשטרה עם רכב אחד שמגיע לפני, בוא נאמר, מתגרה בהם, מושך את הניידת אחריו, ואז הרכב השני של המתנגשים נצמד לרכב, לאחד מהרכבי השיירה, ומצרור יריות גורם בעצם לרצח השני.
תגיד, מדובר במשפחות פשע או סתם סכסוך?
זה סכסוך בין חמולות, אני מניח שכמו בתודה, בכל המקומות יש גם עבריינים, יש גם למשפחות האלה אנשים נורמטיביים, אבל זה סכסוך עתיק יומין, אבל פה זה לא הסיפור של הסכסוך משפחות, כי בוא נאמר, היה ברור שהרצח בלוד לא יהיה האחרון, ועוד כנראה יהיו בעבר, אבל העובדה שעבריינים מרשים לעצמם, אתה יודע, כבר לא שהם לא סופרים את המשטרה שהם עושים את הרצח בחובות, אלא כשהמשטרה בשטח, כשהמשטרה מאבטחת את השיירה, הם פשוט נצמדים, מבצעים את הירי, ואני לא יודע מה יותר מחדל, עצם הרצח או עצם זה שהם הצליחו להימלט מהמשטרה שהייתה שם.
אוי, את זה פספסתי בכלל, שני הרכבים, גם הרכב המתגרה וגם... זאת אומרת, לא תפסו אף אחד.
לא, הרכב המתגרה, הם עשו הנחה למשטרה, כי את הרכב המתגרה הם שרפו, החשודים לא נתפסו כמובן, אבל הרכב השני של היורה, הוא ירה וברח בכביש 6, ואני גם שואל, איפה אפשר לברוח בכביש 6? כי אם אתה רוצה לבצע מרדף משטרתי, זה על כביש 6 נראה לי. נראה לי שגם על הדבר הזה הם יצטרכו לתת הסברים.
תגיד, מפקד המחוז זה המפקח קלוזו?
מפקד המחוז ניצב עמי אשד ביצע עשה מקודם מסיבת עיתונאים דרך הרגע, אפשר לומר, לאירוע הזה. גם הם מבינים את חומרת האירוע והבטיחו כמובן שינסו למצות את הדין, ובוא נאמר, הכבוד של המשטרה פה ברצפה, ואני מניח שקצין בודק כמובן ימונה לדעת אם באמת יתקנו את המחדלים האלה, והיו שם מחדלים שאני לא מכיר כמו אותם במשטרה, אני בספק.
סניור, תודה.
תודה רבה. תודה
לכם. בוקינאי, שלום.
שלום, שלום לך. תשאלו אותי למה?
רגע, למה? בוא, אתה לא תיכנס לנו פה רשימת השאלות, עם כל הכבוד, כן?
למה?
השאלה, לא, ארי, הרסת אותי. לא, אני רציתי לשאול את הדבר הבא. בוקי ואני היינו כתבי משטרה לפני 90 שנה.
אתה היית בלוד, אתה היית בלוד.
נכון, ואני...
אתה צריך להגיד את הסיפור הזה יותר מכולם.
חכה רגע, אני גם ברמלה, הרי ברמלה היה קראג'ה וג'רושי, ולקחו את אחד מהם והוציאו משם, לפני שכולם ימותו. אבל רציתי לשאול אותך את השאלה הפרובוקטיבית הבאה. לא, בתקופה שלנו זה לא היה קורה דברים כאלה.
היה קורה אותו דבר, קרה, ובגלל זה גם הפרידו, ואחת משתי המשפחות עזבה, ונסעה לתחילתה של חריש. אז הקימו את הישוב, אי שם, שקראו לו חריש. אני רוצה להתחיל לרגע בעניין אחר, הנרצח בבוקר הראשון, קראו לו סלמן אזברגה. והסכסוך הזה התחיל מרצח סולימן אזברגה לפני 10 שנים.
10 שנים זה נמשך הדבר הזה?
משפחת אזברגה, בונה מסגד במרכז לוט. ובא מישהו ממשפחת אבו סלו, הוא נכנס למסגד להתפלל, והוא קצת נרקומן וכאלה, אז לא נעלה להם שהוא מתפלל שם, וזורקים אותו החוצה מהמסגד, ונהיה ריב. וכמו במערון של הגשש שחבר, זה האחים שלי. ובאים האחים שלו ומתחילים מכות, ואז נרצח סולימן אזברגה.
כמה נפלו במלחמה מאז?
נפלו במלחמה מאז 9 אנשים. הרצח האחרון שאתם זוכרים זה ב-2018, נסעת מכונית, בעל ואישה בהיריון, משפחת אזברגה, ונצמד אליה רכב ויורים והורגים אותם, וזה עולה עוד זה. ובמהלך השנים ניסו לעשות סולחות כאלה ואחרות, וזה לא הצליח. ובסיכום האחרון, שכמובן המשטרה מעורבת בו, משפחת אבו סעלוק, הפלג הזה של המשפחה, עובר לכפר קסם. והיום הם היו צריכים להשלים את העברה, את הנסיעה לכפר קסם.
אז תסביר לי, תכניס לי אותם רגע לראש שלהם. הם כבר מיעוט, הם עוברים לכפר קסם, אז מתנת הפרידה ביום האחרון זה להרוג עוד אזברגה?
כן, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, בן כספית, אתה כתב פוליטי. כשאני הייתי צעיר, היה חבר כנסת שקראו לו מוחמד אבו רביה.
נכון.
והוא היה צריך לצאת מהכנסת, וחבר כנסת ערבי אחר מהצפון היה צריך.
לא יצא, והרגו אותו.
הוא לא רצה לצאת החוצה, אז הרגו אותו, הבן שלו שהיה קצין במשמר הגבול בזה, בא והרג את אבו רביה. זה מה לעשות, אתה יודע, יש לנו, נדבר עכשיו בעדינות, לא כולם בישראל יש להם שפה עדינה. אני רוצה להגיד לך שהגישו אתמול כתב אישום נגד בחור מכפר קסם. הדודה שלו יש לה חנות תכשיטים, והיא כדי לעשות פרסומת התכשיטים בחנות, היא מצטלמת עם התכשיטים, והחליטו במשפחה שזה לא צנוע, וירו עליה. אתה מבין? אז ככה פותרים סכסוכים. יש 100,000 אקדחים גנובים בשוק הישראלי בחוץ.
אקדחים זה הכסף הקטן. היום נדמה לי, איימן עודה דורש להקים ועדת חקירה שיש 400,000 כלי נשק שיצאו מהצבא למגזר הערבי.
אין 400, אין 400, אין 400, יש כ-100, ויש עוד, יש 100 אקדחים, 100,000 אקדחים, ויש עוד איזה 20-30 מגים וטילים וכל מיני כאלה. זה אלה אם כן יבריחו מהירח עוד הרבה כאלה. אבל היום הירי, דרך אגב, על כביש 6 היה עם תת מקלע. וירו על 3 המכוניות של המשפחה, והרגו 2 ילדים.
תגיד, יש משהו שהמשטרה יכולה לעשות?
אם אתם זוכרים, עוד פעם גם כן ירו ב2 והרגו אותם, גם כן על כביש 6. טוב, יש, אתה יורה, ואז בצומת פציעה הבא, אתה בורח, זורק את האוטו, שורף אותו, ותחפשו את החברים שלכם עליי.
אתה יודע שאני זוכר?
אבל תגיד, יש משהו שהמשטרה הייתה יכולה לעשות? חוץ ממודיעין, אם הייתה יודעת, אולי הייתה תופסת מראש, אבל כשכבר יש תנועה כזאת בשיירה על כביש 6 ומישהו מחליט לראות, מה המשטרה יכולה לעשות?
המשטרה, תשמע, אני לדעתי, אם אני הקצין הבודק, המשטרה לא עשתה פה שום פדיחה, המשטרה ליוותה את המשפחה עם שתי ניידות משטרה, ליוו אותם לכפר קסם, אף אחד לא יודע שיבוא המופרעים האלה עם מכונית, יצמדו ויצקו צרור. זה לא מחדל משטרתי, מה לעשות? מה, המשטרה יכולה למנוע, תראה, טרוריסט בהיסטוריה, בכל לימודי ההיסטוריה, בכל המחקרים שנעשו, טרוריסט מצליח. טרוריסט בא, מגיח בשנייה שלא מחכים לו, יורה והורג. זה בכל העולם, בכל מקום, גם אצלנו. המשטרה פה לא אשמה, המשטרה הבטחה אותם, זה שעכשיו, ושעה אחרי, שרפו בלוד מכוניות, המשטרה זרקה רימוני אלם, ושר המשטרה הודיע שכל המשטרה נוסעת ללוד, לחסום את לוד. נו, אז זה
יומיים שלושה רע. כוסות רוח למת, תרתי משמע.
כוסות רוח למת, תרתי משמע, בדיוק. ומי שהתחיל את הסכסוך, ומי שגמר אותו, זה סלמן אסברגה, ואני אראה אותך עכשיו בן כספית, בתור כתבנו לשעבר בלוד, למי עוד קראו סולימן אסברגה?
היה שוטר.
לא, גם המאמן של הפועלות זה סולימן אסברגה.
אבל אתה יודע שהיו הרבה ממשפחת אסברגה ששרתו במשטרה, אני הכרתי שוטרים אסברגה.
לא זוכר, יש גם דוקטורים, יש גם מרצים בו, אני אומר את אסברגה.
זו משפחה גדולה מאוד וחלקה גם מפוארת.
גם היום שחק טוב והביא לניצחונה של הכוח 3-2 בליגה א' אסברגה.
בסוף הגענו להכוח, היה לי ברור. אסור לתת לו להתחיל, אתה מבין? ההיסטוריון ממשפחת אסברגה, בוקי נאה, תודה.
תודה רבה לך.
מאיר ליו, שלום.
שלום לך.
שלום בן, שלום ארי.
אנחנו צוחקים, אבל אתה גר בלוד, ואתה גם די מתעד ומנציח את כל הירי בעיר, דבר.
תראו, שמעתי עכשיו את מה שבוקין אמר, ואמר המשטרה לא אשמה. תראו, אנחנו כבר שנים מדברים בלוד על הקטע הזה שכמו סיר שמבעבע, באיזשהו שלב המים יגלשו על גדותיהם, על גדות הסיר. ומה שקורה בעצם בכביש 6, כמו מה שקרה בנס ציונה לפני 5 שנים, אם אני לא טועה, שגם אני חושב שהיו מעורבים משפחת אבו חג'אג' ומשפחות נוספות, האמת השמות פחות מעניינים אותי בקטע הזה. האלימות בלוד יכולה ויוצאת מגבולות העיר. עכשיו, כשאני מדבר על, כשאני שומע או שומע מישהו שאומר שכן, יש חברות שהן יותר אלימות בישראל, אני שומע גזענות באמירה, אז אני לא מפנה את זה חס וחלילה כלפי המרואיין הקודם, הוא לא אמר כלום, אני מדבר באופן כללי.
לא, כולנו חוטאים בזה, אתה צודק.
מה?
אתה צודק, כולנו חוטאים בזה. אצל הערבים אנחנו לא קוראים לזה משפחה, אלא קוראים לזה חמולה.
זו גזענות של ציפיות נמוכות, נקודה. אנחנו מצפים מערבים לפנק בצורה מסוימת, ואנחנו אומרים, לא, זה בסדר אצלם, ואנחנו מגיעים למצב שבו יש לנו 100 נרצחים בחברה הערבית. למה החברה הערבית היא לא תושבת ישראל? לא מגיע להם זכויות פה? לא מגיע להם לחיות פה כמו שצריך? לא מגיע להם לחיות בביטחון? כשאנחנו בלא מתלוננים...
לפני שבועיים בערך, 10 ימים, נשרפו 13 כלי רכב, הוצטו 13 כלי רכב בלוד.
שבוע שעבר,
בסוף השבוע, ואתם אמרתם, ואף אחד לא מדבר על זה, ואף אחד לא עושה עם זה משהו, פשוט התעלמו מהעסק. זה חלק ממה שראינו היום?
תראה, יש שיבואו ויגידו, וגם אני חשבתי את זה באיזשהו שלב, שיש פה פשיעה לאומנית. זאת אומרת שהעירייה באה והרסה בתים, ובתים לא חוקיים, ובתגובה באו ושרפו רכבים, אגב, הרכבים שנשרפו עם כמובן רכבי עירייה, ובאזור מסוים זה רכבים של שכונה דתית לאומית מאוד, מאוד מרכזית. תראה, אתה יכול לבוא ולהגיד שיש פה איזשהו הבדל בין העדות, ולכן באו ושרפו דווקא של הדתיים הלאומיים בקטע סמי-לאומני, אבל מהותית, רוב המקרים בלוד הם מקרים של פשיעה פלילית. וכאשר אתה משתמש בפשיעה, כאשר קיימת פשיעה פלילית, וכמובן יכול להיות במוטיבים באיזשהו שלב של לאומנות, הרי באחד הימים פה גם מתחת לבית שלי, פינצ'רו 23 רכבים, פינצ'רו להם את הגלגלים. כולם תושבי השכונה, תושבים יהודים. למה? ככה. כנראה שיש איזושהי אי-אהבה גדולה. אין אהבה גדולה פה. אבל כאשר היא קיימת פשיעה פלילית, ללא ספק באיזשהו שלב היא תופנה לעבר, מה שנקרא, אם לא למשטרת ישראל, אז לעבר הבתים של תושבי ישראל הנורמטיביים, נקרא לזה ככה. זה שאלה של זמן הרי, אנחנו חטפנו כדורים פה לבתים, והיה פה ילד שחטף כדור בסוכה כשהוא ישן בחג הסוכות, והיו פה אנשים שהוטרדו בעיר. האם זה פשיעה לאומנית? בוא נפריד רגע. פשיעה הפלילית הזאת קיימת עשרות שנים. עשרות שנים. כשאקדח נמצא במערכה הראשונה על השולחן, הוא יירה בשלישית, ברביעית ובחמישית.
מאיר, לסיום, מדבר פה איתנו במקרו, איך זה לחיות בלוד? האם אתה רוצה להגיד לי, נניח כמו שבדרום הארץ תוחלת החיים, אני מדבר עכשיו על מערכת הבריאות, נמוכה יותר ב-X שנים מאשר בתל אביב. האם בלוד יותר סביר שאם אתה מסתובב ברחוב הראשי, אתה יכול פתאום לחטוף כדור? האם ממש מסוכן לחיות שם?
בן, אני בן 36, יש לי שלוש בנות, אני גר פה בלוד בצפון העיר, באזור של התפר, בין האזור, נקרא לזה הנורמטיבי, לאזור הפשיעה. במרכז העיר, הכל בסדר, עיר מדהימה, אני מת על העיר הזאת, אני לא מתכוון לעזוב אותה לשנייה, עיר נהדרת. מה שקורה פה בתפר הזה, זה שהבנות שלי ישנות בממד. למה הן ישנות בממד? כי לא שאני אומר, אני אעזוב את המקום כי אני מפחד. הבנות שלי ישנות בממד כי אני לא רוצה שמחטפו כדור טועה. אני לא מתכוון לעזוב פה לשנייה, לא תחשוב אחרת. אבל אני לא רוצה שהבנות שלי יחטפו כדור. מה שקורה כשאני ישן בלילה ושומע ירי, אני נשאר לשכב במיטה, אני לא קם כדי לצלם. הדבר האחרון שאני אעשה בעולם זה לקום כשיורים לידי.
טוב, הסברת לנו את זה מצוין. מאיר ליוש, שמור על עצמך ועל הבנות. תודה רבה.
תודה רבה על תשומת הלב.
טוב, ארי, אנחנו נצא לפרסומות, אחר כך אנחנו נעבור לפוליטיקה, יהיו כאן קרין אלהרר, נדב אייל, עורך תדין אורלי עדס, ועדת הבחירות המרכזית, ועוד כמה דברים, חכו לנו. חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד תלם, שלום.
ערב טוב.
אז הגבלות הסגר של הממשלה עברו בוועדת חוקה, על חודו של קול, ואת התנגדת, למה?
אני התנגדתי, כן, עכשיו שאין בהם שום היגיון. באמת, אין שום היגיון. לא לתת לאנשים ללכת לרפואה משלימה, שום היגיון בזה שלא יהיה טייק אווי. אתה יודע, באמת, מסעדות קורסות, יש כאלה שלא יחזרו. וזה לא מעניין אף אחד. העיקר שיגידו, יש סגר. ואין בזה היגיון. אם היום נותנים לה את ההיגיון האפידמיולוג, הייתי זורמת עם זה. אני מבינה, התחלואה, הכל בסדר. למרות שבעיניי, אפשר להימנע מהסגר הזה. ולא רק בעיניי. אבל אתה יודע, גם גררו רגליים, גם לא ביצעו אכיפה, גם לא הלכו על הרמזור, וגם בסוף מי אוכל אותה? האזרחים שצריכים להמשיך לתפקד.
את יודעת, תחנו כבר עד אין סוף את המומחים בעד ונגד, ואני לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם, אבל בצבא לימדו אותנו שכשאנחנו בודקים דרך פעולה אפשרית של האויב, אנחנו אומרים, אנחנו מניחים שזה הסביר, אבל אנחנו כל הזמן בודקים מה מחיר הטעות. כלומר, אם אני טועה ולקחתי מתאר לא מחמיר, כמה אני עלול לשלם בשביל הטעות הזאת? את לא חושבת ככה?
אריה, תשמע, אני אגיד לך, אני בהחלט לא רוצה שתהיה תחלואה גבוהה במדינת ישראל. אני לא חושבת שיש מי שרוצה את זה. אבל אני שואלת אותך, מה המטרה של סגר? אם אתה בא ואומר לי, סגר יעלים את התחלואה, אני אומרת לך, בוא תסגור את כולם מהיום ועד סוף החיסונים.
אני לא אומר שהוא יעלים, אני אומר שהוא יצמצם תחלואה ותמותה, זה א'.
לא, הוא לא באמת מצמצם.
הוא תמיד מצמצם. תמיד מצמצם בכל מקום.
אין ספק, איי, אם אתה סוגר את המדינה, אם לא יהיו כבישים ולא יהיו מכוניות, לא יהיו תאונות דרכים. וזה אתה ספק. השאלה איך אתה משאיר אנשים עם פרנסה, עם יכולת להתקיים מחד, ושולט בתחלואה מאידך. את הדבר הזה, ממשלת ישראל לא עושה. אם הייתי רואה איזשהו ניסיון אמיתי, כן, ואתה יודע, בלב שלם מצידה של הממשלה, לעזור לאנשים לקיים את עצמם, את המשפחות שלהם, הייתי אומרת, בסדר, זה מחיר שאפשר לשלם, אבל זה מחיר שאי אפשר לשלם. כמה אפשר באמת להתעלל, אין לי מילה אחרת, להתעלל,
את בעצם, מה את מנסה להגיד, קרין? את מנסה להגיד שהנזק שיגרם כתוצאה מהסגר יהיה כבד יותר מהנזק שיגרם, אפרופו שיש כבר חיסונים ורואים אור בקצה המנהרה, מעליית רמת התחלואה?
אתה יודע, לא מדברים על זה הרבה, כי לא רוצים לעודד את התופעה, אבל אנשים פשוט מסיימים את חייהם, ולא בנסיבות טבעיות, ולא בנסיבות של מחלה. כי אין להם מה להפסיד, כי אין להם איך להתקיים, כי אין להם איפה לקיים את הילדים שלהם. אנשים מתאבדים. אז לאן נגיע?
יש לך נתונים שמספר המתאבדים בשנה האחרונה יותר גדול מאשר בשנה הקודמת? כי לי אין.
בוודאות הוא יותר גבוה.
לי אין נתונים.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו. תשמע, אם היית אומר לי, אם תאשרי את הטייקווי, זה יגרום לתחלואה מטורפת. אתה יודע, בוא נתמודד עם זה. אבל הם לא אומרים את זה. אומרים, אנחנו רוצים לייצר נראות של סגר. מה זה נראות? איפה אפידמיולוגיה בנראות? זה לא עובד ככה.
כן, הסגירה של הגנים והכיתות הרכות עד אחת ולא עד שלוש, בסוף הייתה בשביל הנראות הזו, וזה באמת טוב, טוב זה שזה לפחות תוקן.
פרסה. אישרו קניונים, אבל רצו לא בתי ספר. אתה יודע, גם יש לזה השלכות מעבר. כשילד צעיר בסיכון לא הולך לבית ספר, אין לו הזנה. אין לו ארוחה חמה ביום. תבינו כאילו על מה מדובר. זה לא משחק. בחיים של אנשים.
המשחק הוא בחיים של אנשים, כי המומחים של האוניברסיטה העברית למשל טענו שכל דחייה של שבוע בסגר זה עוד 300 מתים, וזה לא הממשלה, וזה לא משרד הבריאות, זה גוף
אבל
חיצוני.
אבל אריה, איך הגענו עד הלום? באמת, איך הגענו? כבר היינו בסגרים, כבר עשינו את זה, הספיחו שהפעם זה יהיה שונה, אבל זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי שיטת הרמזור נשארה על הנייר, כי הם לא עקפו את זה כמו שצריך. כל הדברים האלה לא קרו.
בינתיים זה עבר לחודו של כל. חברת הכנסת אלהרר.
ותבין, בצורה באמת מבישה. הם באמת הקדישו את השיער.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
למשחק בידי הקואליציה.
קרין, תודה.
תודה רבה.
נדב היה לעורך חדשות החוץ ערוץ 13, שלום.
שלום לך.
שלום. אני יכול מילה אחת של עובדות לפני
ברור.
כי פשוט שמעתי את הסוף. לפי בדיקה שעשה גיא זוהר בכאן 11 וקיבל את הנתונים מהמשטרה, היו בין חודש מרץ לאוקטובר 188 התאבדויות בשנת 2019, ובין מרץ לאוקטובר 2020 היו 188 התאבדויות ב-2020.
לא היה לי הנתון, אבל
פחות 3% בגלל גידול האוכלוסייה.
אוקיי.
אבל אתה יודע, זה מתחיל להזכיר לי את כל הפעמים שהראו מספרים שאין עודף תמותה והכחישו את הקורונה. אני לא חושב שאפשר להכחיש הנזק העצום שנגרם לאנשים מהסגרים, וההתאבדויות שגם יקרו בהמשך ככל שאנשים יתברר להם שמפעל חייהם קרס.
חד משמעית, ומצוקה נפשית היא תהליך נמשך, יש הרבה יותר פנייה לקווי סיוע למצוקה נפשית, ולא צריך לזלזל בזה, אבל כל העניין הזה שכל מי שמתנגד לצעדים של ריחוק חברתי או דברים כאלה, ישר שולט את, אתה יודע, ראיתי דיון בכנסת עם חבר הכנסת אלי אבידר, שהתחיל לדבר על מה קורה בזומים והתנהגות מינית בלתי נאותה, בגלל שמשאירים את הילדים בבית. כן, אז רציתי להגיד לו שמה שאני מכיר את הנתונים, ההתנהגות המינית הבלתי נאותה היא לא בזומים. אבל אתה מבין, כל דבר הופך להיות איזה מין רשימה כזאת לא נגמרת.
טוב, תשמע, אנחנו התכנסנו, אתה מבחינתנו הסמכות שקוראת כל מילה על כל חיסון, ופתאום מת לנו אדם בן 75 מבית שען, אחרי שעתיים אחרי שקיבל את החיסון פה בארץ, וישר מתחיל, אתה יודע, זה מפמפם, נדמה לי שחברת הכנסת יוליה מילינובסקי עם ישראל ביתנו ישר קופצה ואמרה, אמרתי שצריך שימוע פומבי לחיסונים, שקיפות, שמיפות. מה אתה אומר?
שזה קלאסי פייק ניוז. האיש ששאלת יש להשתתף בצער של משפחתו, שעצמה אומרת שלא צריך לקשור בין זה לבין החיסון, הוא היה אדם עם מצב רפואי מאוד מורכב, כולל מצב של היסטוריה של אירועי לב, ומפאת צנעת הפרט אי אפשר להיכנס בדיוק לפרטים של זה, זה של כל, אתה יודע, ההיסטוריה הרפואית שלו, זה רק משפחתו תרצה, זה החלטה שלהם, אבל האירוע הזה הוא אירוע שאין דרך לקשור אותו לחיסון. ויתרה מזאת, אחד הדברים שנעשים במבדקים קליניים שנעשו כאן עוד שני החיסונים, מודרנה ופייזר, על עשרות אלפי בני אדם, אני רק רוצה להבהיר שבדרך כלל לא עושים מבחן קליני כל כך גדול, זה אנשים פשוט כי באמת רצו להוציא את החיסון מהר, אז עשו אותו על יותר אנשים, לא על פחות אנשים. אז רואים אם יש יותר, ואריה יודע את זה יותר טוב ממני, אם יש יותר הראות של התקפי לב. וזה אחד הדברים שבוחנים אותם. ולא ראו דבר כזה.
וצריך לזכור שבישראל כל שנה מתים כ-40 אלף בני אדם. מסיבות שונות, כל הסיבות. אבל יש בהם גם רבים ממחלות לב.
נכון, מתים מאות אנשים, אם אני זוכר נכון, זה בין 100 ל-200 איש מתים כל יום. וסיבת המוות, סיבות המוות בישראל, הם בדרך כלל סרטן במקום הראשון, ואחרי זה מחלות לב.
נכון.
תגיד, עכשיו כבר התחילה, אני ראיתי כבר אחת מחברותינו, לא נגיד שם צייצה רגע, אבל מנכלי פייזר ומודרנה אמרו בעצמם שהם לא לוקחים את החיסון, שיסבירו לנו למה, גם זה פייק, נכון?
אני חושב שאחד המנכלים אמר שהוא ייקח אותו לפי התיעדוף, זאת אומרת, הוא ייקח אותו כמו שאני לצורך העניין לא לוקח את החיסון, ואני אשמח מאוד לקחת את החיסון. אני אמנם שמעתי, בן, לדעתי אין לך 60, נכון? אתה רחוק מ-60.
איזה איש טוב, נדב, תאמין לי, אתה יודע, אני טיפחתי אותו מילדות, אני גידלתי, אני אמרתי לו, לך תכתוב גם בפרינט, ואני ידעתי למה, אני ידעתי למה.
לא, מלאו לי 60 והאיש מחוסן.
מלאו לי 60 לפני חודשיים, נדב, והתחסנתי ביום שישי האחרון, כן.
לא, כששמעתי שראו אותך בשפרעם, שואלים לי שרום
הנוסעים. תקשיב, זו תופעה מטורפת. ראיתי היום הישראלים שנוסעים להתחסן בבום אלפחם, ומבסוטים.
אילולא הייתי עיתונאי, והיו אומרים שאם אני התחסנתי קודם, גם אם נסעתי לשפרעם כמו הישראלים האלה בשש בבוקר, ועמדתי שם שלוש שעות, דיברתי עם בן אדם אחד כזה, אז הייתי עושה את זה בוודאי, א', גם המנות...
תשמע, אנשים נוסעים לטורקיה להשתלת שיער, מה רע לנסוע לשפרעם לחיסון?
כן, בדיוק.
יצא לי משפט נוראי מקודם, ישראלים שנסעו לאום אל-פחם, כאילו באום אל-פחם גרים טורקים. אבל טוב, בסדר, אז קודם כל הרגעת אותנו קצת. דבר אחרון.
לא, אני רוצה להגיד משהו חשוב. אנחנו הולכים לשמוע על הרבה דברים שהולכים לקרות לאנשים שהתחסנו, אני אגיד לך למה. התחסנו הרבה אנשים. יקרו להם הרבה דברים, אני מקווה שרק דברים טובים, אבל יהיו אנשים שיקרו להם דברים פחות טובים. וכל פעם חבורת השקרנים המקצועית של מכחישי מתנגדי החיסונים, הם ישלפו כל מקרה כזה ויספרו אגדות אלף לילה ולילה, ואתה יודע, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה שהרבנים הראשיים התחסנו ושקניאב יתחסן, ושראש הממשלה יתחסן, ששר הבריאות יתחסן, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, אז הם יגידו הכל. ומה שצריך לזכור בדברים האלה זה את העובדות.
צודק. תודה נדב אייל.
תודה רבה.
עורכת הדין אורלי עדס, יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית, דעתי הבן אדם הכי מוטרד בישראל כרגע, שלום וערב טוב לך.
שלום לך.
ערב טוב, בן, ערב טוב, אריה.
איך עומדים במשימה המשוגעת שהוטלה עלייך, גם בחירות תוך 90 יום מעכשיו לעכשיו, גם בתוך קורונה, הבנתי שאתם רוצים לגייס 70 אלף איש לצורך המבצע הלוגיסטי הזה, מה אתם הולכים לעשות קודם?
קודם, בוא נסכם שבעוד קצת פחות מ-90 ימים תשאל אותי את אותה שאלה, אבל תשאל אותי איך הצלחנו לעשות את זה.
ברור, הלוואי.
כן, אנחנו נעשה את זה. לא פשוט, זו משימה באמת, אם בבחירות האחרונות חשבתי שיותר מזה כבר לא יכול להיות, אז אין ספק שזה האתגר הכי גדול שיכול להיות בהרבה היבטים. מורכב מאוד, אנחנו בדיוק רק בשלבי ההקמה עכשיו, אפילו עוד לא הצלחנו להקים את הוועדה, אנחנו רק הצוות הקבוע, הקטן, הכנסת לא יצאה לפגרה, אז אנחנו לא יכולים להקים את הוועדה, חלק מהעובדים שלנו לא חוזרים, חלקם מובטלים, מקבלים דמי אבטלה, לא רוצים לבוא ולעבוד, לא פשוט בנוסף לכל הדברים, אבל אנחנו מנסים לבנות את המערך הזה, ולייצב אותו.
מה הרעיונות המובילים ביחס למבודדים וביחס לחולים? איך הם יוכלו להצביע?
אז מה שאנחנו מתכוונים לעשות זה לפתוח קלפיות ייעודיות שיהיו מופרדות לחולים בנפרד ולמבודדים בנפרד, מכיוון שחולים הם חולים, מבודדים הם ספק חולים. ולא היינו רוצים להביא אותם קלפיות של חולים שמה ידבקו אלה שעדיין לא חלו. אז לכן יהיו שתי סוגים של קלפיות, כאשר גם בקלפיות לחולים, חלק מהקלפיות יהיו במבנה קבר, וחלק במתחמי הצבא וסן, מתחמי הבדיקות. אנחנו ביקשנו ממנכ״ל משרד הבריאות לעשות בהם שימוש ביום הבחירות, ונציג שם עמדות הצבעה שבוחר יגיע עם הרכב.
תגידי, חברי ועדת הקלפי יהיו גם חולים?
אז זה בדיוק, אנחנו כרגע בבדיקה מול משרד הבריאות לברר האם השוני הזה אכן הוא רלוונטי, עצם העובדה שאנשים היו חולים בעבר, או התחסנו, האם זה מגן עליהם, והאם הם יכולים לעבוד שם, על זה שהם יהיו חולים לא חשבנו.
מי שנבדק במתחם היבדק וסע, מי שמצביע במתחם היבדק וסע, גם בודקים למה הוא מצביע? עם מטוש?
אפשר לחשוב על הסידור הזה, שגם באותו אולי אפשר לעשות את החיסון גם בדרך, גם בדיקה, גם חיסון, גם להצביע.
זה סטארט-אפ אדיר, את הולכת על זה, את שוברת את השוק.
תגידי, אתם... מה אתם חושבים על ה... יש, נדמה לי שגם ארגון זולת הציג מתווה, בגלל שעדיין לדעתי, והלוואי שאני טועה, בבחירות עוד תהיה תחלואה ותהיה הדבקה, לא נהיה כבר בחוץ, למה לא לעשות את זה למשל יומיים, להוסיף קלפיות, לרווח שלא תהיה צפיפות בקלפיות וכו', או שאתם דבקים בפורמט הרגיל, 7 בבוקר פתיחה, 10 בערב סגירה, ונעבור גם את זה.
אז בואו נתחיל מזה שעל המחקר הזה, אני לא יודעת אם זה מחקר או בדיקה, שמכון זולת ערך, המנכ״לית שלו שלחה לי מכתב לאחר שזה פורסם בכלי התקשורת, היא שלחה לי מכתב לבלבד, לא ראיתי את הדוח הזה, אני לא מכירה אותו, אבל לגבי הממצאים שלהם, אני מציע שהם לא ירתיעו את הציבור בחששות הלא מבוססים אולי, מכיוון שקודם כל הם מצאו לטענתה שבמדינות שבהן התקיימה הצבעה לצד הנגיף נמצאה עלייה בתחלואה, ובמדינות, למיטב זכרוני, במדינות שלא נקטו בהצבעה בדואר או בהצבעה באינטרנט הייתה עלייה בתחלואה. אבל ההבדל הוא ששיטת ההצבעה שם כללה הצבעה בדואר ברוב המדינות שבהן זה התקיים, והורחב הסבר קיים. לשנות היום את שיטת הבחירות במדינת ישראל תוך כדי מערכת בחירות, זה לא ריאלי, לא נכון, זה עניין חוקתי, כבד משקל, בוודאי שלא דנים בו כלאחר יד, וזה לא הזמן, תרצה הכנסת לדון בזה לאחר הבחירות הללו, היא תתכבד ותעשה את זה, אבל זה לא הזמן, ולכן כל פתרון שניתן צריך להתאים לשיטה הקיימת. לשאלה מדוע לא מספר ימי בחירות,
יומיים.
אז אני אנסה בקצרה. אז חשבנו גם על זה, חשבנו על זה רבות, וזו הייתה המחשבה הראשונית, זו האמת, שכשחשבו, כשדובר על בחירות, אמרנו צריך יהיה לפרוס את זה על פני יומיים, שלושה, אולי אף יותר. אבל ככל שנברנו וחשבנו, הבנו שיש פה קשיים לא מעטים ומשמעותיים. אחד, יום הבחירות הוא יום שבתון, בעלות ניכרת למשק, ולא ניתן למתוח אותו על פני מספר ימים. וכפי נראה, צריך שזה יהיה יום שבתון או חלקי שבתון, מכיוון שכמעט כל הקלפיות במדינת ישראל ממוקמות במבנה ציבור כמו בתי ספר, מתנסים שלא ניתן להשבית אותם במספר ימים ממתן השירות הרגיל שלהם. מעבר לזה נדרש תקציב עצום בהפעלת מספר ימי בחירות, זה יכול היה לעבור את המיליארד שקל.
זה יהיה מעניין אם זה יהיה יום שבתון וסגר ביחד. תגידי, דבר אחרון, אני מבין שיהיו מצלמות בכל הקלפיות, דבר שפעם עורר סקנדלים משוגעים, ועכשיו עובר בשקט, וגם סדרנים שידאגו לא רק לסדר, גם לאכיפת חוקי הקורונה, נניח שפעילי גדעון סער לא השתעלו בכוונה על פעילי ליכוד.
אנחנו מתכוונים למנות בכל מתחם סדרן קורונה, ממונה קורונה, שיחוף את ההנחיות, את השמירה על המרחק, עטיית מסכות, כל מה שנדרש. לגבי המצלמות, אז כן, אני אזכיר שהפרויקט של המצלמות, תיארת המצלמות והמפקחים כבר הוקמה בכנסת, בבחירות הכנסת ה-22, שהתקיימו בספטמבר. המתכונת הייתה יותר מצומצמת, 3,000 מפקחים עם מצלמות, ואני אזכיר, וזה חשוב להדגיש, הם לא מצלמים את מהלך ההצבעה. לא מצלמים את הבוחרים בבואם להצביע, הם מצלמים אך ורק אירועים חריגים ואת מהלך הספירה.
עורכת הדין.
והפעם נחלט להרחיב.
אורלי עדס, קודם כל בהצלחה, ושני, תתחילי להכין גם את החמישיות באזור יולי-אוגוסט. תודה.
תודה רבה. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, תודה.
כתב מקור ראשון, עניינים ערביים, אסף גיבור שלום.
ערב טוב לך.
אז אם אצלנו לא דואגים לציבור ולשנת שנפגע מהקורונה, ברשות הפלסטינית דווקא כן.
כן, בהחלט. לציבור מסוים ברשות הפלסטינית. כן. רק נזכיר ככה, במאמר מוסגר שהרשות הפלסטינית סובלת ממשבר כלכלי חמור מאוד, יש צעירים שאין להם פרנסה וכולי, אז בעצם
ולמרות זאת הם משלמים מאות מיליונים משכורות למחבלים.
נכון, ולא רק משכורות, אלא שלושה חודשים מראש. רק ככה נזכיר בקטנה, במאי היה אמור להיכנס לתוקף צו שבעצם אוסר להתעסק עם תשלומי שכר של מחבלים ושל אסירים, וזה בעצם להטיל סנקציות, ישראל הייתה צריכה להטיל סנקציות על בנקים פלסטינים, שבעצם מחזיקים בחשבונות בנקים של פלסטינים, של אסירים פלסטינים, מחבלים, שהרשות הפלסטינית מעבירה משכורות אליהם. הבנקים הודיעו אז, לרשות הפלסטינית שהם לא מתכוונים להיכנס לתוך הסנקציות האלה, אבל למזלם שר הביטחון גנץ שנכנס דחה שלוש פעמים את היישום הצו הזה, ובסופו של דבר ב-31 לדצמבר, סוף החודש הנוכחי, הצו הזה אמור להיכנס לתוקפו. שוב פעם הבנקים הודיעו לרשות הפלסטינית שהם לא מתכוונים,
וגנץ לא מתכוון להאריך אותו? נתניהו לא מתכוון להאריך את הדחייה הזאת?
כנראה שהם חושבים שלא, ולכן הרשות הפלסטינית בשביל לא לקחת צ'אנס, הודיע כבר למועדון האסיר הפלסטינים שבכוונתם להעביר משכורות לשלושה חודשים הבאים למחבלים, גם משכורת רביעית משקלת.
כלומר, אתה לא צריך לעשות פיגוע דחוף, המשכורת בטוחה.
לא, זה כבר, זה כבר חבר'ה שכבר עשו, ביצעו פיגועי.
אני מתפלא עליך.
כן, זה כבר במיל ככה, לפחות לדעתם. ודבר נוסף, אז בעצם ככה הם מקבלים 4-3 חודשי משכורת, עוד משכורת רביעית, שוקלים את העניין. ודבר נוסף, זה בעצם שהרשות הפלסטינית מכינה את הקרקע לקראת מארגון של איזשהו בנק או אגודה שדרכם בעצם יוכלו להעביר את המשכורות, והאגודה הזאת היא לא בעצם תהיה נתונה לסנקציות כאלה ואחרות של ישראל.
למה בעצם אנחנו יכולים להטיל סנקציות על הבנקים שלהם? כי יש להם עסקים עם בנקים שלנו?
בינלאומיים, זה עסקים, זה בנקים שבעצם יש להם פעילות בינלאומית, ואז אתה בעצם תובע אותם כמי שמסייעים לכספי טרור, ואז אתה יכול בעצם
להטיל
להם סנקציות.
זה כאילו, אתה מטיל להם סנקציות גם באמצעות מערכת הסליקה הבינלאומית. זה גם הדברים שעשו לאיראן. אתה צריך לזה סיוע בינלאומי, גיבוי אמריקאי וכו'. מה שיש. בקיצור, אתה אומר, אבו מאזן מפגין התחשבות במחבליו.
בהחלט. אפרופו קורונה, דיברתם על קורונה מקודם, אז עכשיו ממש, עכשיו יש ידיעה שחמאס זועקים על השר אוחנה, שבעצם זועקים גם לקהילה הבינלאומית ולצלב האדום.
החיסון האסירים.
כן, שהתערבו בשביל להפסיק את האפליה שמבצעת ישראל באסירים הפלסטינים, שלא נותנים להם חיסונים.
אגב, הנושא הזה לדעתי הם צודקים, כי הנגיף כשהאסירים הפלסטינים יהיו חולים הוא לא...
הם יצטרכו לחסן את כולם, לא יעזור.
אסף גיבור, כתב מקור ראשון לעניינים ערבים, תודה רבה לך, שיחה מעניינת הזו. אריה, בוא ניסה לאוסטרליה, היית שם פעם?
כן, הייתי באיזה כנס רפואי.
ברור, כן, לא חשבתי אחרת. אנחנו נגיד שלום לישראלית שחיה שם, עדי רוזן, שלום עדי.
שלום לך.
שלום.
אז אנחנו קוראים שלאור מגבלות הקורונה, באוסטרליה הממשלה קוראת או דורשת מהאזרחים לא להתנשק בחצות של ה-31 בדצמבר, הלו הוא הליל הסילבסטר הידוע, מחשש ל... בוא, זה לא ריחוק חברתי, זה אמיתי?
האם את שוקלת לחזור לארץ בגלל?
קודם כל, אני לא
קודם כל, ברגע ששומעים את זה, אז כולם מתחילים לצחוק. אני מניחה ששמעתם את זה, אז זה שישע אתכם מאוד.
נכון.
אבל כשמקדישים על זה כמה שניות וחושבים על זה, זה הרי מאוד הגיוני, כי זה הדרך הכי בטוחה להפיץ את הווירוס, דרך המיצים שלנו מהפה ומהרוק, אז בדרך כזאת לשמור על ריחוק, מנסים למנוע את ההתפשטות. אמנם אנחנו בוויקטוריה, 50 תקנות, אולי אם אני טועה, אבל אולי 58 ימים ללא קורונה, אבל עדיין הקורונה, כמו שאתם יודעים, נמצאת בכל מקום, ואנחנו עדיין לא בטוחים. החיסונים הגיעו לפה רק במרץ, ובניו סאות' ווילס בסידני יש כבר התפרצות, אז כדי לוודא שאנחנו נשאר ללא קורונה כמה שיותר, עד שיגיעו החיסונים, הם חשבו על הרעיון הזה של פשוט למנוע הדבקות. דרך אגב, זה לא אוסרים על משפחה קרובה, או על פרטנר שלך, או מישהו שאתה גר איתו. מדובר על...
אין ממילא, לא מסתובבים מסכות, ואין כללים של ריחוק חברתי?
יש כללים של ריחוק חברתי. המסכות שהיו פעם חובה, היום הן לא חובה, ונטול לשיקול דעת, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני מסתובבת עכשיו קצת יותר בטוחה להסתובב בקניון מאשר פעם, ובערך 85% מהאנשים עדיין לובשים מסכות ומקפידים על ריחוק. זאת אומרת שהרעיון חדר לאנשים, וכולם רוצים להישאר בלי, אחרי שעברנו סגר מאוד ארוך, כולם רוצים להישאר בלי הקורונה, אז כולם עושים את מה שהם צריכים כדי ש...
תגידי, מסקרן אותי, אמרת רגע משפט שנשמע לי מטורף, למה החיסונים הגיעו לאוסטרליה רק במרץ? הם בדרך על רפסודה?
זה נשמע לכם לא הגיוני, אבל ישראל היא ראשונה בהרבה דברים, גם בחידושים, גם באמצעות, וגם בקטע הזה.
קודם כל, אנחנו חיים בישראל, אז תרשי לנו, את מרוב שישראל ראשונה, את חיה באוסטרליה. זה אחד, שתיים...
58 יום בלי מקרה קורונה, אז אתה לא לחוץ, חיסונים.
לא, בכל זאת, אוסטרליה זה מעצמה, ועכשיו אין בעיה של חיסונים, כל המדינות בעולם קנו חיסונים. הסיבה שאנחנו התחלנו לחסן לפני אירופה, זה לא כי באירופה אין חיסונים, אלא כי האידיוטים האלה יש להם FDA שעוד לא אישר את החיסונים. עכשיו סוף סוף הם הזיזו אותו. מחסנים בהרבה מדינות, אני שואל למה דווקא באוסטרליה לא, מה הבאג פה, מה לא הבנתי?
הם באמת לקחו את זה בכלילות, בגלל שלדעתי סקוט מוריסון אמר, ראש הממשלה אמר בהתחלה, לפני שכולם התחסנו, כן? כשהיה, נדמה לי, האנגלים התחילו ראשונים, אז הוא אמר, בואו נחכה ונראה, בגלל שאין לנו לחץ עכשיו, בגלל שהשתלטנו על ההתפרצות, אז בואו נראה אותם מתחסנים קודם. נראה לי שהם פחדו
שאיזה מישהו יתמח איזה זנב או משהו.
אני חייב לשאול משהו. בלי נשקות, אין לכם סגר, אין מגפה, אין לכם בחירות, מה אתם עושים כל היום?
אנחנו קוראים חדשות מישראל.
זה ממלא את הזה, לגמרי ממלא את הזמן. טוב, בסדר. לא, האמת שאני עכשיו קצת נכנס לראש, אריה, הם כאילו חודשיים בלי קורונה, אז למה הם צריכים להיות לחוצים על חיסונים? צודקים, האמת. טוב, עדי רוזן, תחזיק עם מעמד, תתנשקי רק עם בעלך, זה מותר לדעתי ב-31. ותודה רבה לך.
וגם הילדים שלי. תודה לכם. ביי.
תודה רבה.
זהו אריה, קודם כל רגע, עם מי אתה מתנשק ב-31 בלילה?
אני זה לא, כן, שלום. מי ערך והפיק?
למניינם. אסף נבו ערך והפיק, כרגלו. איציק אהרון על הביצוע הטכני, באינטרנט היה אהרון שיין, ואחרנו הספורט יבוא לפה כרגיל, אז נתראה פה מחר.
נתפגש מחר, נתראה.